בעקבות הפרשה שאנחנו נעסוק בה בעזרת השם בשבת, אז הייתי רוצה להתייחס לדבר שלילי נוסף שמן הראוי להכירו על מנת לדעת כמה צריך להתרחק ממנו ולהיזהר ממנו, והוא עין רעה. מה המשמעות של עין רעה? מה התוכן של העניין הזה? ואיך אנחנו צריכים לנסות ולהתמודד איתו? ובהחלט, נדמה לי שהדברים מתאימים מאוד לימי תמוז, לימי בין המיצרים, מתאימים תמיד, אבל מתאימים אולי במשנה תוקף. אנחנו השבת, בעזרת השם, נתפגש עם דמות מיוחדת. כמה דמויות מיוחדות? בלעם, בלק, אנשים שקשה לנו בהבנה ראשונית פשוטה להבין את המדרגות הרוחניות שהם זכו עליהן. ויש לנו כאן מלך בשם בלק שמזמין נביא של אומות העולם בשם בלעם, ומנסה לפעול ולהשפיע בעולם דרך כוחות אלוקיים בצורה כזאת או אחרת. כשחזר רוצים לומר לנו או לחלק או להבדיל עד כמה הדבר הזה הוא זר ומשונה ולא מתאים לנו, אז כתוב במשנה באבות, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עכשיו, אם היינו עושים איזושהי בחינת עומק פשוטה, מה מחלקים בין אברהם אבינו לבלעם הרשע, שתום אפשר למצוא 20 פרמטרים לפחות. בכל אופן, יש קצת הבדל בין אבינו הגדול והקדוש אברהם אבינו לבין בלעם הרשע. בכל אופן, המשנה באבות, התנאים שכתבו את המשנה הזאת, אז הם מחלקים בשלושה דברים. וזה לא רק חלוקה בין אברהם לבלעם, אלא בצורה קרובה יותר אלינו ואמיתית יותר, זה חלוקה בין התלמידים של אברהם אבינו לבין התלמידים של בלעם הרשע. ההשוואה הזאת, בלי שנעריך בה, שעסקו בה הרבה בספרים הפנימיים וגם המהר"ל נותן לה ביטוי, זה לא השוואה סתמית. לא משווים בין משה רבינו לבלעם הרשע, משווים בין אברהם אבינו לבלעם הרשע. אברהם, שניהם בבחינת ראש. אברהם הוא בבחינת ראש האומה הישראלית, הוא שפתח את מהלך הקדושה בעולם. ולעומת זה, כנגדו, בלעם הוא ראש אומות העולם, והוא זה שפתח את המהלך של הרוע בעולם, את המהלך של הטומאה בעולם. והנה באה המשנה ומשווה בין השניים הללו. ולכן היא משווה בין השניים הללו. ומה אומרת לנו המשנה? כפי שפתחנו, כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. זאת אומרת, הבחינה הראשונה, בלי שנעסוק כרגע במשנה הזאת שהיא צריכה לימוד גדול בפני עצמה, אבל הבחינה הראשונה שמפרידה בין שני הראשים הללו, ראש אחד הוא ראש האומה הישראלית, הראש השני הוא ראש אומות העולם, הנקודה הראשונה שהמשנה אומרת לנו, זו הבחינה של עין רעה. למי שזוכר את המשניות הקודמות באבות, אז מסתבר שהעין הרעה הזאת תופסת מקום מאוד מרכזי אצלנו. בפרק השני, שתי משניות מתייחסות לעין הרעה. אמר להם, יש כאן דיון על כף המוזניים, מי עומד, מי מכריע, מי עושה. אמר להם, צורו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. מהם הדברים הטובים שאדם קם בבוקר? על מה כדאי לחשוב? על מה כדאי לנו לחנך את עצמנו? על מה כדאי לנו לעבוד בעבודת השם, בעבודת המידות, בעבודה היומיומית. רבי אליעזר אומר, עין טובה. אדם צריך לעבוד על עצמו שתהיה לו עין טובה. זה לא דבר שנולדים איתו כנראה, זה לא דבר שמשיגים אותו סתם כך, אלא זה דבר שצריך לעמוד בו ולהתיידע בו. איזו דרך טובה שידבק בה האדם, רבי אליעזר אומר, עין טובה. להסתכל על כל הדברים בצורה כזו. וממשיכה המשנה ואומרת, אני מדלג, אמר להם איזו דרך רעה שיתרחש ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רע, מזה צריך להתרחק. צריך להידבק בעין טובה, צריך להתרחק מעין רע. שתי משניות לאחר מכן, אומרת המשנה, בפרק שני במשנה י' רבי יהושע אומר, עין הרע, עין רעה, עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם. שוב, המהר"ל מעריך להסביר, לחבר בין הדברים הללו. מה המשמעות של המושג הזה? בזמן שיש לנו, ננסה אולי להבין את הדברים כפשוטה מצד אחד, עם יישום מעשי שלהם בצד האחר. אצלנו בפרשה, כל פרשה היא מיוחדת, אבל מרגישים מצד הנבואות, מצד הברכות, פסוקים שאנחנו אומרים אותם בתפילת ימים נוראים, פסוק שאיתו אנחנו פותחים את התפילה בבוקר, מה טוב הוא עליך יעקב, באמת מי שיעיין יראה שיש תשובה של המהרש"ל. המהרש"ל אמר שהוא לא מוכן עם זה לפתוח את התפילה בבוקר, אולי היה אומר מה טוב הוא עליך יעקב, אומר פסוק שאמר אותו הגוי הזה, עם זה אני אגיד כל בוקר שולם עליכם לקודש ברוך הוא, בשום פנים ואופן, למרות שברוב קהילות ישראל זה כן יתקבל, מה טוב הוא עליך יעקב. אז בפרשה הזאת, בסקירה קצרצרה, מזמין פלויני את אלמויני לעשות איזושהי פעולה, וכשאותו פלויני, לאחר כל הדין ודברים שלא נעסוק בהם כרגע, מגיע, אז התורה אומרת לנו, בסיכום העניין, ויומר בלק אל בילם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים. זה אומר, יש לנו שלוש מערכות, שבהן בלק מבקש מבלעם לקלל את עם ישראל, ובלעם שלכאורה אמור לבצע את התפקיד, הקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים אחרת, ואני קורא בפעם הראשונה, וישם השם דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר, וישוב אליו, וישם משלו ויאמר, מן הרם ינחני בלק מלך מואב, לך הרלי יעקב, מה יקוב לו כבועל ומה יזום לו זעם השם, כי מראש צורים ערנו וכולי. זה המערכה הראשונה. בפעם השנייה, ויקר השם אל בלעם, ויתם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר, ויבוא אליו הנה ניצב על עולתו, וישא משלו ויאמר, לא איש אל ויחזב, הנה ברך לקחתי, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו פלא פלאים. בפעם השלישית, וירא בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, וישת אל המדבר פניו, וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן משבטיו, ותהי עליו רוח אלוקים. אומר לנו רש"י, מה זה וישא בלעם את עיניו? למה עד עכשיו הוא לא נשא את עיניו? הוא הלך בפעם הראשונה, הוא הלך בפעם השנייה, למה הוא לא נושא את עיניו? אנחנו הרי כידוע רוצים לברר את המושג שנקרא עין הרע. אז אומר לנו רש"י שכאן, שבנקודה הזאת ויישא את עיניו, בלעם מבין שבדרך הטבע זה לא עובד. אז הוא ניסה דרך היסוד הזה של עין הרע, אולי פה הוא יצליח לתקוף את עם ישראל. לכן ויישא את עיניו, בלי להתייחס כרגע לעובדה, סתום עין, עין אחת, שתי עיניים וכו'. על רש"י הזה, כותב התז, בפירושו דברי דוד לרש"י, כותב התז דבר נפלא מאוד. ויישא את עיניו, ביקש להכניס בהם עין הרע. צריך ביור, למה דווקא עכשיו ביקש כן? דווקא, למה בפעם הראשונה הוא לא רוצה להכניס בהם עין הרע? אני אומר מראש השאלה יותר טובה מהתירוץ, אבל בהחלט התירוץ נותן לנו כאן איזשהו כיוון. ותו, האיך שייך כאן שראה שהם פתחי עליהם מכוונים, מה העניין וכו' וכו'. בקיצור אומר התז כך, ונראה בישראל בזמן ההוא לא היה אפשר לשום אומה לראותה, כי כיסה אותם ענן השם תמיד. עם ישראל היה תחת ענני הכבוד, היה נתון באיזשהו כיסוי רוחני מיוחד במינו, שקשה לנו להבין אותו וקשה לנו להסביר אותו, מה זה ענני הכבוד, אבל היה להם איזשהו מעטה מיוחד. והוא כותב, כי כיסה אותם ענן השם תמיד. וכמו שפירש רש"י בפרשת חוקת בפסוק, ויראו כל העדה כי גבה הארון, דהיינו שנסתלק הענן ונתגלו, ויכולים לראותה. מה שקרה בפרשת חוקת, הסתלקו ענני הכבוד, ומכיוון שהסתלקו ענני הכבוד, נוצר איזשהו מצב שבלעם יכל לראות, וזה מדויק בפסוקים, שלפני כן כתוב, אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה, כאן הוא רואה, כאן הוא רואה, הרי ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וירא את ישראל שוכן משבטיו, הוא פתאום עומד במקום, והוא מצליח לראות את עם ישראל בצורה מלאה, דבר שהוא לא הצליח קודם לכן, כי הוא שם אל המדבר פנה, והוא ראה רק חלק וכו', ומסביר לנו התז, שמכיוון שנסתלקו ענני הכבוד, ממילא הוא יכל לראות את הדבר הזה, ולכן מה? ועל כן, רצה להכניס בהם עין הרע, ששולט על כל דבר שהוא מגולה. כל דבר שהוא מגולה, כל דבר שאין משהו שמכסה אותו, כל דבר שאין משהו ששומר אותו, על דבר כזה העין הרע יכולה לפעול. אלא שזה מתבטל מחמת קדושת ישראל אפילו בלא כיסוי הענן. דהיינו, שראה שאין פתחיהם מכוונים. למה? כדי שלא יהיה מגולה מה שיש באוהל לפתח האוהל שכנגדו. עם ישראל הגיע לכזה מצב רוחני שהם חינכו את עצמם, שגם שאין להם את ענני הכבוד, אבל אוהל אחד לא רואה את מה שעושים באוהל השני. לכל אחד יש כעין מעטה. ובזכות זה לא שלט עליהם עין הרע של בלעם. אם אנחנו ממשיכים להתבונן בעניין הזה, וכך מסבירים הפרשנים באבות, וכך מסבירים הפרשנים בפרשה שלנו, עין רעה במילה אחת זו קנאה. אדם שמקנה, וזה מה שאנחנו רואים לאורכה של הפרשה, מה מבקש בלעם? הוא תהי אחריתי כמור, אני רוצה להיות כמותם. לזה אנחנו קוראים קנאה. והקנאה הזאת היא אי היכולת לראות בטובתם של אחרים. עין רעה, המשמעות של זה חוסר הפרגון, חוסר היכולת לראות בטובתם של אנשים אחרים. ואדם כזה שמסתכל בעין רעה, הוא יכול לגרום נזק. עד כדי כך שהגמרא בתענית מביאה בשנתנת ורבי ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו. כי אם העין שולטת, היא חלילה יכולה להזיק. והפרשנים דנים, אני לא נכנס לזה כרגע, איזה הזק היא יכולה לגרום. האם זה רק הזק רוחני? האם זה גם הזק בפועל? מה המשמעות של הדברים הללו? הגמרא בבבא מציע קופזיין, כשהיא דנה, מהי המחלה שגורמת להכי הרבה ניתה בעולם? אומרת הגמרא, מכל 100 אנשים שמתים, 99 מתים מחמת עין הרע. והגמרא דורשת, והסיר השם נמחה כל חולי, זה עין הרע. חוסר היכולת לפרגן, הקנאה הזאת, הרצון של אדם שיהיה לו הכל, בלי יכולת להבין שגם לזולת צריך להיות משהו, וליהנות מזה שלזולת יש משהו, זה הדבר הנורא שמביא את הקלקול הגדול בעולם. ולכן רבינו הקדוש התקין, אומרת הגמרא בברכות, זה לא מופיע אומנם בכל הנוסחאות של התפילה, שצריך להתפלל בכל יום יהי רצון שתצילנו היום ובכל יום מעזי פנים, מעזות פנים. אני אומר שוב, זה לא מופיע בכל הנוסחאות, אבל בחלק מן הסידורים כתוב שם גם מעין הרע, דבר שצריך הצלה ממנו בצורה יומיומית. הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם נתן כוח מיוחד, והכוח המיוחד הזה הוא להסתכל על הדברים בעין טובה. וממילא ראש האומה הישראלית אברהם אבינו, הבחינה שלו זה עין טובה, להסתכל על הדברים בצורה כזאת. ומי שמייצג את האנטי, מי שמייצג את ההיפוך של הדבר הזה, זה בלעם הרשע. מסכם הרב דסלר את הדברים, ולמרות הריחותם, בארוחת ערב שמתחממת כאן במרחק ד' אמות מאיתנו, נדמה לי שהדברים חשובים ביותר. כך כותב הרב דסלר, זה בכרך הרביעי בתחילתו, פרק ארוך מאוד על ענייני עין הרע. לפני הרבה שנים ביארנו שפעולת עין הרע מושרשת בעובדה שנפשות כל בני האדם קשורות ומאורות זו בזו, וחייהם תלויים זה בזה בשורשם הרוחני. ודאי שאנחנו מדברים על ישיבה, אנחנו מדברים על משפחה, אנחנו מדברים על מערכת חברתית שחיה יחד, נושמת יחד, אוכלת יחד, לומדת יחד, מתפללת יחד. ודאי שהדברים הללו הם אמת להמיתה. חייהם תלויים זה בזה בשורשם הרוחני. אם יש שיעור בישיבה ובאים אליו איקס אנשים, או באים אליו וואי אנשים, זה השורש הרוחני שהדברים תלויים בו. כשיש תפילה בישיבה, כמה אנשים שבאים, זה השורש הרוחני של כולנו. ואם אחד מקנה בחברו ואינו צרה בו, דהיינו, שעצם מציאותו של חברו מטרידה אותו, והיה רוצה לראותו בכל רע, שזהו גדר עין רע, אז, במידה בחיי חברו תלויים בו, ייתכן ויוכל לגרום על ידי זה למעט מחברו שפע החיים, כי הרי החבר שלו תלוי בו, והוא במקום לפרגן, במקום להסתכל בעין טובה, הוא מסתכל על זה בעין רע. אם היינו מסבירים שחבורה של אנשים נוסעת בספינה, דוגמה ידועה שכבר מופיעה בקדמונים, ואחד מהנוסעים בספינה, בגלל שהוא מרוגז על ארוחת הצהריים שרב החובל נתן, הוא מחליט לחבר בספינה. אז פשוט לנו שהוא מזיק לכל האנשים כולם, חבורה של אנשים שאחד מזיק להם. אומר הרב דסלר, שחבורה של אנשים נמצאת והחיים הרוחניים שלהם תלויים אחד בשני, אז אם מישהו חלילה 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 רוצה לראות ברע של השני, הוא מזיק לכל המערכת הרוחנית החברתית הזו. והמהר"ל מלמדנו שגם אם לא אכפת לו צורכי חברו, יכול זה להיחשב כעין הרע. עין הרע זה לא שאני קם בבוקר ואני אומר לשם ייחוד קודשה, עכשיו אני רוצה לעשות דבר כגון זה. כשלא אכפת לך מהשני, מכל מיני סיבות, מהספר של השני, מהבגד של השני, מהזמן של השני, מהחברותה של השני, כל מיני דברים שאנחנו עוסקים בהם, זה גופו עין הרע. כי כל מי שרואה לחברות צרכים חיוניים ויש בידו לעזור ולא אכפת לו, הרי הוא מכריז בזה שמציאותו של חברו אינה מעניינת אותו, היא מיותרת בשבילו. מה לנו יותר מאשר השבוע, אחינו בשרנו גלעד שליט, שבוי אנחנו לא יודעים איפה. ההרגשה הזאת והתחושה הזאת שמישהו חסר לנו, אנחנו לא מכירים אותו, לא יודעים מאיפה הוא, לא יודעים מה הוא, לא יודעים כלום, אבל יודעים שהוא חלק מכלל ישראל. נכון שיש לנו עוד 1001 מקרים בכל רגע נתון על פני האדמה, מישהו ישאל אותי, ואם כן, אז מה קורה עם זה או עם זה? אבל זה איזשהו מקרה שהוא בחדשות, אנחנו חיים אותו ומכירים אותו. ויש בידו לעזור, מה יש בידינו לעזור? להתחזק בתורה ויראת שמיים. אנחנו לא יכולים לארגן פעולה של צהל בעזה, וגם אם כן, מסתום אלו, לא יקראו לנו לבצע אותה. יש מי שמיומן על הדבר הזה, וגם את זאת לאולמרט לא נראה לי בדיוק שהוא שומע מאיתנו. אז מה, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר? חס ושלום. במה שאנחנו יכולים להתחזק, זו העין הטובה שלנו בנקודה הזאת ובעניין הזה. אני קורא שוב, כי כל מי שרואה לחברות צרכים חיוניים ויש בידו לעזור ולא אכפת לו, הרי הוא מכריז בזה שמציאותו של חברו אינה מעניינת אותו, היא מיותרת בשבילו. והרי זה גדר עין הרע. זה הגדר, זה המשמעות של הדבר הזה. כשאדם מקנה בחברו הוא מביט בו בעין הרע, הרי הסברנו איך זה יכול להזיק לחברו. קיצור, הוא מעריך ומסביר את מי שרוצה להתבונן במכתב מאליהו, אני את הקטע של הסיום אני בכל אופן לא רוצה לוותר עליו. על כן, בן תורה שרוצה לשבת בשלווה על התורה ועל העבודה, ונגדול במעלות הרוחניות, אנחנו כמעט חודש לסוף הזמן, הצטמצמנו בבית המדרש, אני מקווה שהתרחבנו בלב, יש עכשיו יותר עין טובה של כל אחד על חברו, כי במקום שפלויני יישב בפינה הזאת של בית המדרש, ואלמויני יישב שם, ואם הוא מוריד את המשקפיים הוא בכלל לא רואה אותו, אז עכשיו כולנו רואים את כולם, כולם חיים עם כולם. ויש לנו את הזמן הזה, שבו אנחנו יכולים לחנך את עצמנו, וראינו, ראינו את המשנה באבות, ראינו את הדברים בעקבות הדבר הזה, זה עבודה שלמה, להסתכל על דברים בעולם בעין טובה, לפרגן, לעזור, לסייע, להיות שמח כשהשני מצליח. ברוך השם, הלוואי וגם אני יצליח, אבל זה שהשני יצליח פלא פלאים, אני צריך להיות הראשון ששמח בעולם הזה. על כן, בין תורה שרוצה לשבת בשלווה על התורה והעבודה, ונגדול במעלות הרוחניות, עליו לומר די לבקשת העולם הזה. זוהי מדרגת כל בן תורה אמיתי שאומר די לכל אשר יטרידו בלימודו, די לשאיפות הגשמיות, די לחלומות. ולא רק, אלא שרק בדרך זו יוכל להתרחק מקנאה ועין הרע, ויוכל להגיע לדרגת טוב עין שיתפאר מידות האדם. כי כשאתה מגיע למדרגות הרוחניות, אז בהחלט אתה מסתכל על כל הדברים אחרת, והדברים שאולי מפריעים בעולם חיצוני, בעולם של חומר, בעולם של תחרותיות, כאן הדברים הללו מקבלים משמעות אחרת לגמרי. בלעם יושב לנו, איכן שהוא יושב בערבות מואב, ובעין הרעה שלו מנסה לקלקל, מנסה לגרום נזק לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא הופך את כל הכללות הללו לברכות, עד כדי כך שהבחינה הזאת הפכה להיות נקודת המודל, מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע. כולנו תלמידיו של אברהם אבינו. נשתדל בחודש הזה, חודשים תמוז ואב, כתוב בספרים שזה תיקון העיניים, בחינת העיניים, מבחינת בריאת האיברים, כפי שמופיעה בספר יצירה, נשתדל לאמץ לעצמנו את המידה הזאת, את העניין הזה, ודאי שבבית הזה פנימה, וגם כשיוצאים החוצה לכל מיני דברים, אשרינו שנזכה להיות, נתפלל שנזכה להיות טובי עין.